الشروق بشوفين اليوم الشروق يمكن اليوم يبليش يبليش ما تصرت شيء שהיום יום פטירתה, מה שקוראים יום השנה, יורצייט, כן? הרבה מאוד שנים כבר, למעלה מ-40 שנה, והשיעורים שלנו יהיו לילוי נשמת מלכה אסתר בת דוד יצחק הלוי, לאה שלום. אנחנו שנמצאים בעשרה לטבת, קודם כל צריכים לזכור, על מה אנחנו שמים ביום הזה? אמר נכון, היד בשיעור הקודם, זה היה תחילת המצור של נבוכדנצר, מלך בבל, בית ראשון, על ירושלים. תחילת המצור, כמה זמן לקח מתחילת המצור, על הקורבן? שלוש שנים כמעט. שלוש שנים כמעט, ולמעשה בין שנתיים וחצי לשלוש חרבה ירושלים. מעניין, שאנחנו יודעים שיש איסור לצום בשבת. אסור לצום בשבת. חוץ ממקרה מיוחד שבזמנו גם הרב וייס הזכיר אותו באחד השיעורים שלו כאן בכיתה, שאדם חולם חלום וכל כך כל כך רע לו מהחלום, הוא חלם את זה מה שנקרא בלילה שבין שישי ושבת בבוקר, אז אדם כזה יכול לצום תענית חלום, ואחר כך זה כשבוע לצום עוד פעם על כך שהוא צם בשבת. זאת אומרת שאסור לצום בשבת. חוץ מצום אחד, שאנחנו מכירים, יודעים שאם הוא בשבת, אנחנו מה?
יום
צמים, יום הכיפורים. יום הכיפורים צמים בשבת, שנאמר כי בעצם היום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם ניכר, זאת אומרת, עצם היום הזה, כלומר, זה היום ולא עת, לא מזיזים. אבל, דבר מאוד מעניין, אם י"ז בתמוז, נופל בשבת, מה עושים? דוחים ליום ראשון, או מקדימים ליום שישי. אבל מי שלגבי צונות ביום שישי, זה בדיוק כמה וכמה נעים. אם תשעה באב נופל בשבת, דוחים ליום ראשון. למה? כדי לא להקדים פורענות, ככה הגמרא אומרת, אלא לאחר פורענות. לא להקדים את הזמן, לאחר אותו. מה יהיה? אם עשרה בטבת, ייפול בשבת.
לא ייקחו אותם.
צמים בשבת.
למה אמרת?
זאת ההלכה.
אבל אומרים שתשעה באב ביום כיפור הם הצומות הכי חשובים. לא עשרה בטבת.
נכון. אבל תשעה באב נדחה, ועשרה בטבת לא נדחה.
למה?
לכן חכמים שסיבו את הלוח קבעו וסיבו שלעולם עשרה בטבת לא יפול בשבת. אם היה נופל בשבת היינו צמים בשבת. זאת אומרת שאנחנו צריכים לבחון בצורה אחרת מה זה הצום הזה. תשעה באב אנחנו צמים על מה? על חורבן הבית. אנחנו בתשעה באב מנהגים נוהגים מנהגי אבלות ממש. שאבלות. יושבים על הרצפה, לא אוכלים, לא שותים, ולא מתרחקים, את השמיש המיטה. יש חמישה יסורים כמו ביום הכיפורים. אבל אפילו את האור בבית הכנסת מחשיכים. יושבים בחושך. אבל על חובם בית המקדש. כשאנחנו מתקדים על אדם אבל שמתו לפניו, כלומר עדיין לא נגבר, נקרא עונן, כן? האדם הזה בדרך כלל יושב ובוכה. למה? כי המת שלו לפניו. כשאנחנו נמצאים בתשעה באב, המת שלנו לפנינו. אנחנו מתפללים להר הבית, והמת שם, אין בית מקדש. זה עדיין אמיתי, זה עכשיו, נכון לרגע זה, תשע"ג. אז בתשעה באב יש אבלות. ומה הדין של אדם, לא עלינו, שיש לו אבל, יש לו נפטר, הוא הרי בגיע השבת, בגיע השבת, אין אבלות בשבת בפרסיה. מפסיקים את האבלות, כי בשבת אסור להתעלות. אם כך, זה מחדד מאוד את מה שאמרנו מקודם. אם התורה בתורה היה בשבת, היינו מה? קמים בשבת! זאת אומרת שהתורה בתורה זה לא יום של אבלות, לא יום אבל. אם היה יום אבל, היינו דוחים אותו. כמו להישמע.
הרב קידר גם אמר
לי...
הרב קידר אמר לי שגם תמים את המסעה בטבת, לא שזה היה ברור שיהיה אותו על ירושלים ולא עשו את
זה. אז זאת אומרת, יש משהו אחר לגמרי. בעשרה בטבת. זה לא אבלות, וזה שווה ליום אחר. יום הכיפורים. האם יום הכיפורים זה יום אבלות? מה אתם אומרים?
לא.
לאיזה יום שאין?
של
כפרה, מחרה. במילים אחרות, יום של שמחה. שמחה. ואדם נכנס ליום הכיפורים בצורה אחת, ויוצא שונה לגמרי בסיום.
נכון.
כי הוא עשה תשובה.
נכון.
הוא תיקה. זאת אומרת, זה יום שמח. לכן מותר בשבת לי. תשוב. שמחה ליום הכיפורים. אז מה השמחה היום?
הרב, היום
שמורה בכלל אחד. נכון? אז מה היום? ולעשרה בטבת, איזה חג לנו? מה הצום הזה? מה העניין הזה? להתאבל לו, לשרוח? על מה? כן.
אומרים שזה, מתי שיבוא המשיח, אז זה יהיה יום שמחה.
אז אני גם בתשעה באב אומרים שיבוא המשיח, בתשעה באב יהפוך להיות יום טוב. אז אני אחגוג מהיום. אבל זה לא בדיוק. כן, עוד מהיום? יש לי מישהו עוד רעיון? כן. אוקיי, בואו נהיה. בואו רגע ונבחן על מה הטענת. אז אם אנחנו מדברים על הרקע ההיסטורי, בהיסטוריה אנחנו יודעים שיש ארבעה צומות שכולם סובבים סביב בית המקדש. ארבעה. הצום הראשון, מישהו זוכר? בתשרי, מיד אחרי ראש השנה, צום גדליה, גדליה בן עתיקה, כן, שנרצח על רקע של תאוות שלטון, ובגלל זה כבשו מעט היהודים שהיו בארץ
עוד, שדחפו אותו מהמקדש,
והיה מצב שבו שארית ישראל שאותה נשארה פה, נתפה לגלות. אז זה אנחנו, מתאבלים, אנחנו צליטים. על מה? על כך שיהודים מאבדים את השליטה על עצמם וגורמים לכך שיהיה גירוש סופי כמעט מוחלט של יהודים מארץ הקודש. אחר כך, אחרי צום גדליה, יש לנו את התור, כדי במקדש, שאנחנו צליטים היום, עצרי בטבת. עצרי בטבת, יום שבו צרח נבוכדנצר, מלך בבל, עד ירושלים, והתחיל מסור. הצום השעבר הזו, סביב המקדש, 17 בתמוז, שבו נפרצו החומות.
הרב, אבל לפניו יש גם את הסתר.
ולאחר מכן, יש לנו את תשעה באב, שבו חרב המקדש, אני מזכיר שוב, ארבעה צומות שקשורים למקדש.
אוקיי.
ועד הסתר נוספה. כן, אבל היא כבר בגלות. היא
לא קשורה.
היא בגלות. היא מבבל, לא קשור, גדליה ודאי שיקט,
היא
לאחר החורבה, נשאיר כל הכבל אותם, גדליה בין החיכם, עם עוד יהודים כאן, לשמור על הארץ ולנהל אותה. ובעקבות הרפח שלו, הוצאו מפה את כל מי שנשאר, אבל זה קצת נשאר כמעט בגלל יהודים. אז זה קשור, החורבה, כן. ממילא, זה הנושא מבחינה היסטורית. ארבעה צורות קשורים לחורבה, בצורה כזו או אחרת. ותפקידנו לזכור את התורות הללו. למה? כי הזיכרון אמור להדליק נורה כל פעם מחדש. כי טבע האדם זה לחסוך בחשמל. נכון? תחבור את האורות. ממילא, אם אני שוכח מה הסיבה המרכזית שמובא בחז"ל ובמזור לישראל לחורבן בית המקדש בין תשעה באב, ממילא אני לא שם לב לטפל בעניין הזה ולבדוק, אולי גם עכשיו זה עדיין קיים. אם אני מכבה תלמונית של 17 בתמוז ואני חוסך בחשמל, אני גם לא שם לב למה שקרה בין זין בתמוז עד שעדיין. אני אפשר לכבוד ולא לטפל בבעיה. אם אני מכבה את המורה של 10 בתמוז, אז אני חוסך בחשמל, אני שוכח את הסיבות שהגיעו למצור, אני חושב. ואם אני מכבה את המורה של צום גדליה, ממילא הכל נראה נפלא. בוא נכבה גם את האור של תענית אסתר, והחיים נראים נהדר. חיים מדומיינים. חיים שהם כאילו, חיים שהם בשקט. ולמה? משום שאם אנחנו נתבונן גם היום, אנחנו ברוך השם, כמו שכותב הרב קוק, ומעלה הרעייה, כותב הרב, שאנחנו צריכים להיזהר, אני אומר את זה במילים שלי, לפי הבנתי, הדלה וחוכמתו הרבה של הרב זצ"ל. אומר הרב, זה שאנחנו היום זכינו, ברוך השם, ויש לנו מדינה, ויש לנו שלטון, יש לנו צבא, יש לנו משטרה, ויש לנו שליטה, ואנחנו קוראים לעצמנו, יהודים קוראים ליהודים ולא גויים קוראים ליהודים, יש לנו תחושה שצריך להיזהר ממנה ולהבין שאף על פי שזה תחילת הגאולה, עדיין אנחנו לא בגאולה שלנו. ומה הסיבה? הסיבה שמתנו מוטל לפנינו, הר הבית שמן, שועלים מהלכים בו. כמו שאומר ירמיה, כמו שמובא בקינות, אני שווה, עדיין, וגם אם היה תומך, היה אומר, אני בונה בית המקדש לחיבוני, והיינו בונים את המקדש שם למעלה, ולא היה אבני, ולא היה כלום, היינו בונים, עדיין חסר דבר אחד מרכזי, שכינה. בית, לא בא ימים לו, מהנדס טוב, קבלן מצוין, כתב זורם, ויש בית. זאת כבר בעיה. אבל אין לו הצד הטכני של זאת בית. בית בית המקדש יכול להיות בנוי ללא שכינה, ללא קדושה. סתם יוצאים לערבים. אנחנו רואים את זה מפורש. ובגילת איכה, כאשר המדרש איכה מדבר על הבבלים, אחרי שהחריבו את בית המקדש הראשון, אומרים להם, מה אתם כל כך שמחים? מה החרבתם? בית חמור, בית הרוס. סתם עצים באבן. זה למשל, כמו שאנחנו לומדים, דיברתי הבוקר עם החברות השני בבוקר, אז אמרתי לו, בגמרא מצאת, בבא קמא שאנחנו לומדים, יש דבר שנקרא גדר רוח. נכון? גדר שהיא לא עומדת ברוח מצויה. אם אדם מפיל אותה, אנחנו אומרים שהוא פטור. למה? כי היא נחשבת כאילו לא קיימת. היא כל כך גרועה, שגם אם היא אומרת את בנט, היא אומרת. זה לא נחשב. זה יכול להיות בית הכי נפואה בהר הבית, והוא לא יחשב לכלום מבחינת הקדושה, כי אין בו שכינה, אין בו רוח הקודש, אין בו... אז זה סתם בית. זאת אומרת שאם אנחנו לא נמוכן ונתבונן בצומות שהם הביאו סביב החורבן, חכמים תקנו אותם כדי שלא נכבה את הזיכרון כל יום בפני עצמו ונחשוב כל רגע מתי אני אוכל לאכול את הבורקס הראשון. זה לא העניין. אני יודע שנגעתי בנקודה רגישה ואתה תשמע אותה בעתיד. בכל מקרה, זה לא העניין של לעשות לחשוב אם הבורק הכחל ממלא או לא. או שיושבים בבית במזגן ומסתכלים על השעון כל יום השעה, שעה. אז אני אומר, קודם כל אני לא מבקש מאוד, כבר למדנו הרבה.
אם אתה לא מסתכל, זה
אמור לדבר על כולם. אף פעם, כי זה לא נכון אף פעם. יש, יש שם מסתכלים.
הרב מיידי, יש מיידי.
יש המסתכלים לכם. המשמעות של הצום הזה, אני רוצה יחד איתכם להיות אתם צעירים עדיין, יש הרבה מקום להתקדם ולשנות. אני רוצה, יחד איתכם לנסות לתת לכם מתנה. מתנה תחילה. שהפעם האחרונה שתצומו, מתוך מחשבה, מתי יגמר הצום, ומה אני אוכל בסוף הצום, יהיה היום. היום, וזהו. להבא לא יהיה צום אחד. שאתם תחשבו על האוכל שבסופו של הצום. אז יחד בואו מתעד,
רגיד,
מעבר לצד הכי, שיש חשיבות גדולה מאוד. לזיכרון הלאומי, לזיכרון של כל ישראל שמתאחדים סביב כאב אחד. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שדווקא הצום הזה שחכמים השוו אותו ליום כיפור, אם הוא היה חג בשבת היינו צמים בשבת. אנחנו רואים
הרב לא
שלגבי הלכה
אומרים בגלל שהוא בגלל שהוא לא עושה
במזרח. אביעד היקר, הצום היחידי שיצאו בשבת ליום כיפור והפטרה בטבת.
נו?
לגבי זה ישבו אותו ליום כיפור?
לא.
לא?
לא ישבו אותו.
הבנתי. זה הצום היחיד שמבטל שבת.
אוקיי.
כמו יום כיפור והוא לא אותו דבר.
לא.
טוב. זה אולי נושא לעיון אחר. אנחנו נמשיך. לכן, התפיסה של זיכרון לאומי מטרתה לחבר את העם בנקודות מפגש במשך השנה אל כאב או שמחה שמחברת את כולנו. למשל, אתן לכם דוגמה, כולנו מכירים, יודעים את המושג יום העצמאות, יום שבו הוכרזה המדינה, יום העצמאות של מדינת ישראל. כולם שמחים, אני מדבר על יהודים, כן? רובם הגדול. רובם הגדול, ידעתי לתפוס מישהו, יש כאלה שלא. כן, אני מדבר על רובם הגדול, ששמחים ביום הזה, ואפילו ביום שבו מתקיים נבואת הנביא, לא עוד יעמוד היום בנוב, מנופף על ירושלים, מכאן מצאו אפילו רמז למנהר הישראלי הידוע, בסוף. מנגלים ומנפנף כל היום, יפה מאוד. אומרת, יום של שמחה שמאחד את כולם. נקודות הצום, שש, צום גדליה, עשרה בטבת, עשרה בתמוז, ותשעה באב אמור לאחד את כולנו סביב רעיון לא של האבלות, אלא סביב הרעיון של השמחה. איזו שמחה אפשר לשמוע היום? בעשרה בטבת, יום שבו התחיל מצור על ירושלים, יום שמסמל את תחילת קריסתה של שלטון יהודי ויציאה לגלות. איזו שמחה. בואו נראה. אנחנו מדברים על זיכרון. איך אנחנו מפעילים את הזיכרון שלנו לדברים טובים? אני נזכר באירוע משמח שהיה לי. איך אני מצליח להעלות אותו מן העבר אל עכשיו?
חושב.
וכשאני חושב עליו, אני מנסה לחבר כמה וכמה יותר מה? פרטים. ככל שיש יותר ויותר פרטים שמתחילים לצייר תמונה, ככל שהיא הולכת וגדלה והיא שלמה, השמחה שלי הולכת וגדלה. עד כדי כך שאני מסוגל לחוות את החוויה
לשמחה,
למרות שהיא הייתה בעבר כאילו היא עכשיו. כלומר, ככל שאני מפה את החשיבה שלי ואת הרגש שלי לנקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, והתמונה הולכת ונהיית יותר ויותר חיה, יותר ויותר אמיתי, יותר ויותר עכשווי, למרות שאלה לעבר, אני שמח יותר, אני מתרגש יותר, אני חוזר יותר. לא תמיד אני יכול להצליח בחשיבה. אז ברוך השם היום, פותחים אלבום תמונות, היום יש סרטוני וידאו, כלומר אני מתחבר בחדרה אל העבר. ואני מסוגל לכך לחוות את החוויה עוד פעם עכשיו. איך אני יכול להעלות היום את מה שהיה לפני למעלה מ-2500 שנה? אפילו סרט וידאו אחד אין לי. תמונה אפילו אין. אולי יש איזה רגע, אולי יש איזה פיסול ושאר שומרים שבדיה מישהו פיסל בעבר את הגולים יוצאים לגלות עם ארון הברית וכו' וכו' ויש טענות שלמות האם זה אמיתי בכלל או לא, כי המנורה שם לא כמו מנורת המקדש שתהיה חלק מהפוסקים, כל מיני דברים כאלה. אבל דעתי זה שזה אחד המנורות שעשה שלמה, כי שלמה עשה 12 מנורות מקבילות ושם אותם האחד, לא משנה. האם זה? אולי. אבל אמרו פה נכון ספרים. אבל כשאני קורא ספר, אני בטוח ב-100% שאם הייתי מנסה להמחיש את הספר לסרט, זה היה אחר. אחר בלעד הפעם הספר. כי אני פשוט משתמש בעוד חוש. חוש הראייה. וטוב מראה עיניים משמע אוזן. העיניים מאוד מאוד חזקות לטוב ובהפוך למוצב. אז מה קרה בצום עשרה בתימטו? במילים אחרות, מה גרם לחורבן בית ראשון? מישהו זוכר? הנה זיכרון כבוי. מה גרם לחורבן בית ראשון? למה חרב בית ראשון שבנה שלמה?
בגלל
ברכת... לא, לא, ממש לא. זה בית שני. מה קרה לבית ראשון? על מה הוא קרה? יותר מזה, אני אחדד את השאלה. דבר של חזקיהו. התורה, בלימוד התורה, היה כל כך עמוק בעם ישראל, שעד כדי כך שהגמרא אומרת ששאלו תינוק ותינוקת, כלומר ילדים בגיל הרך, במכינה, בתלמוד תורה או בגן, טרום חובה, שאלו להם שאלות בהלכות הקשות ביותר שיש ביהדות, בהלכות טומאה וטהרה, נושאים מופשטים מורכבים ביותר, ולא היה תינוק או תינוקת שלא ידעו הלכות של טומאה וטהרה. ומראה כל השם, לקחו את זה בכוונה של קיצונים, אפילו את זה גם. התורה הייתה אומרה לישראל, כל היום מקום בלי תורה. אז אמר חרב הבית. חרב הבית על
לשון הרע.
לא. חרב הבית על דבר שתינת מזכיר, לא, זה בית שני. לא, בית שני. רבותיי. אבל מה שקורה לנו קצת דומה לזה היום.
לשון הרע. יריבות.
גאווה.
צנעה.
עבודה זרה. יתר עבודה זרה. אתם קולטים? אפשר לדעת ללחוץ טומאה וטהרה ולעבוד לאלילים. כמו שאליהו צועק בהר הכרמל, ואנחנו נלמד את זה בספר מלכים. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? למה בבוקר אתה קם לבתיקין ובתשע הולך להביא קורבן לאל השמש? תחליט! אתה מקיים ועולה לשיעורי תורה ומקיים מצוות ולא שוכח את האליל של העצבים שגדלים לך בגינה. איך אתה יכול להיות פה ושם? בלבול, ערבוב, חוסר יציבות. ותראו מה עובר עלינו ודורנו אנחנו. רוממות אל בגרונן, ברוך השם, תודה לאל, התורה הולכת ומתפשטת, ואי אפשר להתעלם שיש יצר עבודה זרה, זה משהו אחר. אין היום אלילים, אבל יש אלילי זמר, אלילי רוק, רוק קל, רוק בינוני, רוק כבד, רוק עם לך, רוק שצריך אנטיביוטיקה.
וזה לא עבודה זרה.
וזה עבודה זרה מאוד. אלילים קוראים להם. לא אני קורא להם את
זה. לא אלים, זה סוג של מות.
זה אלים. אתה חי אותם, נושם אותם, קורא אותם.
אני לא חיים אותם, לא נושמים אותם. פשוט לא אוהבים להקשיב להם בזמנים האלה.
כמה זהבו את האלים, מה לעשות?
זה לא אלים, אבל זה לא עובד עבודה זרה.
זו עבודה זרה של גורם.
אז אתה אומר שעושים עבירה מתי
ששמים אותם. אמת, לכן. קשה מאוד היה. גם אז, לאנשים להודות שזו עבודה זרה. ממש כך. הייתה מלחמה גדולה מאוד על זה. זה לא עבודה זרה, זה בסדר. זה ביחד. אנחנו ביחד. אנחנו לא עדנו את השם, אנחנו ביחד. יש עוזרים, יש דברים נוספים, שימגלו אותנו, לא הקדוש ברוך הוא בתורתו ובמצוותיו, ודרך החמר, ומילותיו, ועבודותיו, והדרכותיו, אלא... בטי, פצי, אורנג' ואני לא יודע מה הוא
זה שטיון
האוילה לכן אני מוכר לכן אמרתי, תהילים אתם לראות את כל התמונה אבל שווה לבחון את הדברים כמו שלמדנו אם אדם רוצה לשלוט רעיון אם אדם רוצה לכפור בעניין, הוא צריך קודם כל להכיר את כל העניין, אחר כך לדעת במה הוא שולל, במה הוא חופה. לפני זה הוא סתם מדבר. ממילא, הדבר המרכזי שהיה בעשרה בטבת, סימל את היצר של האדם ללכת אחר דברים זרים לתורה ולמצוות. אין הנביא היה באותה תקופה, אתם זוכרים? אחד הנביאים האומללים ביותר שהיה לעם ישראל. ירמיה הנביא משוטט בירושלים, בתוך החומות, צועק, זועק, מה? תקשיבו, תעשו תשובה! מה הוא חוטף?
הוא חוטף מה?
בוז,
מיצים,
מכות, שמים אותו בכלא, בכלא, מענים אותו, פוחדים להרוג אותו. אבל עושים לו הכל חוץ מזה.
אבל אז מגיע...
ממילא, בסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל היום, אני רוצה להתקדם מהיום, איך להתייחס. איך להתייחס לצום עשרה בטבת בצורה רצינית, לבדוק האם יש על אותן בעיות שהיו עד היום. זה העיקרון! וזאת השמחה. כי אנחנו יכולים לתקן. אנחנו יכולים לתקן בסוף היום הזה תקווה אישית, פרטית, כל אחד בעצמו. איך הוא לא נמשך אחר התאוות שלו לאבני העולם הזה, שהם לא מובילים אותו, שמה שיש לו בראש זה לא איך אני מתכונן לתפילת מנחה בעוד שעה. אלא מתי קוראים את הלימודים שאני אוכל לנסוע היום? לא! יש תפילה מנחה עוד שעה, איך אני מכין את עצמי לתפילה? איך אני לא נמשך אחר היום-יום שכאילו שוחט אותי למקומות אחרים? אני אתפלל מנחה בוודאי. אין ספק, אבל איפה המחשבות שלי? איפה אני נמצא? זאת היום העבודה הזרה שלנו. עבודה הזרה משמעותה משהו שלא הצטוות עליו. איפה אנחנו עובדים את זה? מן התורה? שעבודה זרה זה משהו שלא ציבוך. לא. נו יפה, את מי? בני אהרון. אגב, והביאו בהקריבם אש זרה. מה פורש בהקריבם אש זרה? האש שהם הקימו זה היה אש בסדר. מותר להביא אש מן ההדיוט, ככה נאמר. שאדם אין עיוור. אבל אתה הצטרית על זה? לא. שעשית זו.
אבל
זה זו עבודה דעה. אנחנו מצווים מהקדוש ברוך הוא להיות קשורים אל הקדוש ברוך הוא ולתורה ולמצוות 24 שעות ביממה. תאכל ותשתה ותרקוד ותשמח. אבל על פי הגדרים של חז"ל, על פי מסורת אבותינו, על פי דברי משה שקיבל מהקדוש ברוך הוא. כך צריך לעשות. אפשר לשחק כדורסל, אפשר לשחק כדורגל, אפשר לעשות כל דבר. אבל תבדוק האם זה עומד בגדרי ההלכה. לא איך משחקים לאיפה עומד מספר 1, 2, 3, 4 או 5. אלא מה האווירה מסביב? האם זה מה יאמרו הגויים? האם זה דומה? אני רוצה להידמות להם? או לא? אני עושה את זה כי זה מותר, וזה בסדר, וזה בריא, וזה נפלא. ואין שום קשר לשום דבר שבא מן הגויים. זו עבודה זרה. לתת לנו להיות מובלים, מונחים, על ידי גורמים שאין להם חלק באלוהי ישראל. אין להם חלק. הם יומת העולם. ולא צריך שיהיה להם חלק. כן. אבל לנו יש חלק. והחלק הזה צריך להיות המרכזי. ואז צום עשרה בטבת. ואומרים לנו שיוכל בשבת, נצום בשבת כי אין אבלות. יש שמחה. ומה השמחה הגדולה? חז"ל אומרים, איפה שיש ספק, ספקות, אין שמחה. כי אדם מבולבל, הוא לא יכול לשמוח. אין שמחה כהסרת הספקות. אדם ברור לו. אחי, הצום הזה, צריך היום, אומר, להביא אותנו לרמה גבוהה אחרת של הסתכלות מה זה צומות של החורבן. צומות של החורבן תפקידם להדליק את הזיכרון, להעיר אותו באור ממוקד. הסיבה לעשרה בטבת הייתה עבודה זרה, זאת אומרת במילים של היום, אין לנו אלילים, אבל יש לנו אלילים אחרים בשר בדם. תלס קוראים להם היום. יש לנו התנהגויות של ריצה אחר תאוות, ריצה אחר רצונות שלהם על יהדות אין קשר. זו עבודה זרה שקוראים. וצריך להסתכל על זה, להתעמת עם זה עם כל העומק. וככל שזה יותר קשה לקבל סימן שאתה עובד נאמן לזרות הזאת. ועם ישראל על ידי כך יבנה תיקון, יבנה שיפור, ובאמת שבית המקדש יבנה יהיה השראת שכינה, כי תיקנו את מה שהיה מקולקל. הכינה היום גם להיזכר במאורע הבא בשנאת החינם שהביאה לחורבן הסופי ולתקן את זה. התיקון של עבודה צרה של ימינו ותיקון של תינת חינם של ימינו, מסירה שתי הסיבות המרכזיים להימשכות החורבן עד ימינו אנחנו. ונסיים באמירה הידועה, לא לחינם הר הבית שמן, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש לימיו מעלים עליו כאילו הוא החריב אותו. ומה התיקון? התיקון הוא בא לציון גואל ושבי פשע ויעקב. נשוב מן הפשעים הללו של העבודה הזרה של דורנו, של שנאת החינם של דורנו, בפרט עכשיו, אנחנו בתקופה שהולכת לקרירה לבחירות. אני לפעמים קורא לזה בחירה. יש המון 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 לצערנו הרב שנאת חינם, לחילוך, לשון הרע, שגם יוצאים לתארנו מבתי המדרש שלנו, ממתפללי שחית, מנחה, ערבית, ממקנה מצוות, ולא שנאה התחילה. והבכי הרע הזה, שלא יהיה בכייה לראות, צריך אנחנו צריכים, להפסיק, לא לקבל את זה, לא לשמוע לזה, לא להקשיב, לא לתשדיר כזה, לא לתשדיר אחר, לא לקרוא בעיתון, לא לקרוא בסמרטוטון, ולא להגיע בדברים האלה. כי זה רק רע. זה בכי רע. ובפרט שאתם עדיין, אין לכם זכות בחירה בכלל. נאמר שאדם שצריך להחליט, אז הוא רוצה לשמוע. גם הוא לא צריך לשמוע. אבל אתם, שלא יכולים לתת בשום דבר חוץ מי, זה חילול לשון הרע אמיתי נטו. כלום אין לכם מזה. אין לכם מזה כלום. אין לכם מזה כלום כי אתם לא תצביעו. אין לכם שום השפעה.
שימיני ולא
שום דבר. לכן, באופן ילדותי, באופן לא בוגר, באופן של ילדים צעירים, שכל עניינם זה הבטן, ותתחילו להפיל את הראש, את ההבנה, שהקדוש ברוך הוא מחכה לכם ולנו יחד, שנתקן את מה שקלקלנו, וזה כך נזכה לבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן.